רבותיי, אנחנו מתחילים פרק מ"ד. הבניין אשר שב עמלו בוניו בו הוא חשבון הקץ. כמו שהתבהר למעלה, שדבר זה לא יבוא בו הידיעה לשום אדם ושום רעיון. אומר המהר"ל, אם כן, שזה מאמץ שווא. לנסות לחשב את הקץ זה מאמץ שווא. כי דבר הזה מסורת בידינו, שאף אדם בשום צורה לא יוכל להשיג אותו עד תומו. והסיבה שהקץ זה השלמת העולם, והשלמת העולם זה דבר אלוקי, ודבר אלוקי ולמעלה מהשגת כל אדם. ובפרק מקום שנהגו במסכת פסחים, אמר רבי שמעון בן פזי, ויקרא יעקב אל בניו, ביקש יעקב לגלות קץ הימין לבניו, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, חס ושלום, יש פסול במיטתי, כאברהם אבי אבא שיצא ממנו ישמעאל, וכיצחק אבי שיצא ממנו עשיו. אמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. מיד פתח הזקן ואמר, ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרו רבנן, איך היא נעבד, איך נעשה? נמרה לאמרי משה, להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בתוך קריאת שמה, בעיה. למה בעיה? לא כתוב בתורה. משה רבנו לא אמר פסוק כזה. מצד אחד. דבר שני, לנמרה, לא נאמר אותו, אמרי יעקב. אבל מצד שני, כן יעקב אבינו אמר אותו. אז אנחנו עכשיו בבעיה.
אז זה לא כתוב בתורה, אז איך אמר יעקב?
איך אנחנו יודעים? קיבלנו תורה שבעל פה. קיבלנו מסורת של דורות. הבנים מסרו לבני בנים, ובני בנים מסרו לנכדים, ונכדים לנינים, עד שזה הגיע אלינו. אז עכשיו אנחנו בבעיה. להגיד אותו אי אפשר לכאורה, ממתי אפשר לעשות הפסקה בפסוק שלא כתוב בתורה? שמע ישראל, זה כתוב בתורה. אתה תגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד באמצע פסוקים, זה בעיה, זה הפסקה. לא תגיד בעיה, יעקב אבינו ראה לנכון להגיד אותו. מה עושים? התקינו שיהיו אומרים בחשאי. פטנט, פתרון מצאו רבותינו, נגיד אותו בשקט. מי שלא רוצה לשמוע, לא שומע. מי שרוצה לשמוע, שומע לעצמו. על ידי זה מצאנו את הפתרון, חכמים מצאו את הפתרון, איך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמר רבי יצחק בשם רבי עמי, משל לבת מלך שהעריכה ציקי קדרה, תאמר יש לה גנאי, ולא תאמר יש לה צער. התחילו והביאו לה בחשאי. בת מלך הסתובבה ליד המטבח, העריכה ריח טוב שיוצא מאיזה סיר, אז רצתה לקחת כף וללכת לאכול ישר מן הסיר. בעיה. למה בעיה? בת מלך, ככה אוכלת? מטמלך צריך לערוך שולחן לפחות 30 מקומות. צריך להגיש בצלחות מכובדות. זה לא יפה שהיא נכנסת למטבח ומתחילה ליטום מן הסירים. אבל עכשיו יש לנו בעיה, מה נעשה? מצד אחד תאכל לא מכובד, מצד שני לא תאכל, יש לה צער. כידוע אדם שמריח תבשיל שמריח טוב, זה מסוכן לא לתת לו. אז אם כן, מה נעשה? נותנים לה בחשאי, בלי שיראו, ככה, מאחורי הקלעים. אז זה אותו דבר. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה בחשאי. זה המקור, מדוע אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בשקט, בלחש. למה ביום כיפור אנחנו אומרים בקול רם? כי יום כיפור הכל גלוי. אנחנו בעצם בפסוק הזה אומרים דבר, זה לא רק מצד מה שלמדנו עכשיו, זה מצד הנסיבות, נכון? הנסיבות חייבו להגיד את זה בלחש. אבל זה גם מצד התוכן. כי מהו התוכן? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כאילו שמלכותו כבר כלויה, ברורה, התפשטה בעולם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה לא פשוט להגיד את זה, כי כל השנה לא רואים ככה. אבל ביום כיפור שכולם חוזרים בתשובה, אז אפשר להגיד שכן, שכולם מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לכן אפשר להגיד את זה בכל חם. יש מדרגה ביום כיפור שלא מתגלה בכל השנה. אחד בשנה נאמר על היום הזה. הוא מיוחד. הוא מדרגה שלא בתוך חשבון הזמן, כן? עשו את החשבון שהשטן זה 364 ויש 365 ימים בשנה, אז כן, יש יום אחד של השטן, כלומר למסך, למה שמסתיר את מלכות השם בעולם, יום אחד אין לו שליטה, הוא לא מסתיר. מה? השטן בגמטריה, השטן בגמטריה זה 364, ויש לנו 365 ימים בשנה, יום אחד לא כאן, אין לו כוח, לכן מדרדרים אותו שמה מן הצוק, השעיר לעזאזל, מתפרק. אז אפשר להגיד באותו יום ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם, כי כל העולם ומלכותו בכל משלה. באותו יום כולם מרגישים את מלכות השם בעולם. טוב, עכשיו, למה הביא המהר"ל את הגמרא הזאת? הוא ביאור עניין זה. כי יעקב הוא שמוכן לגלות קץ הימין יותר מכל האבות. כן? ככה כתוב, שיעקב ביקש לגלות את הקץ לבניו. למה דווקא יעקב יותר מכולם? וזה מפני שהקץ האחרון הוא גאולה מאדום, המלכות הרביעית, מה שלמדנו קודם. ומכיוון שאדום הוא המתנגד ליעקב, וכמו שהתבאר למעלה, דאמר וי לדין כד יקום דין. כשאחד נופל, השני קם. נאמר על התאומים שילדה רבקה והתרוצצו הבנים בקרבה, והתרוצצו מלשון לריב, כן? ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. באחרית הימים רב יעבוד צעיר. אדום נופל בפני יעקב. אז לכן, כיוון שזה שייך לאחרית הימים, ויעקב אבינו הוא יכול לקלוט את זה, כי היה לו אח כזה, אז לכן יעקב ביקש לגלות את הקץ. מה זה ביקש? הרגיש, ידע, חש. הייתה לו, ליעקב אבינו הייתה נגיעה בדבר הזה. אז הוא יכול היה לגלות את הקץ. ומפני כך יעקב הוא סיבת הגאולה העתידה. ולפיכך יעקב הוא מגלה קץ הימין. ודאי שהוא סיבת הגאולה העתידה. שהרי יעקב הוא זה שלפניו ייפול עשיו, אחיו. וכל ההיסטוריה של יעקב זה ההתמודדות הזאת, כידוע. שעשיו רודף אחרי יעקב ומבקש להורגו, והמלאך ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה זה עלות השחר? עלות השחר זה הגאולה, אומר ספר החינוך. כן? והמלאך הזה זה המלאך שמסמן את הכוח של אדום בעולם. אז אם כן יעקב, הוא שייך לעניין הזה של קץ הימין. אז הוא ביקש לגלות, הוא ביקש להראות איך יהיה. ומזה הטעם נזכרו האבות אחורנית. כי הכתוב הזה נאמר על הגאולה שתהיה לעתיד. ויעקב הוא סיבה ראשונה לגאולה העתידה. כמו שהיה אברהם סיבה לראשונה בגאולת מצרים. שהרי אליו הבטיח וגם הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. ולכך יעקב הוא מגלה הקץ שלעתיד. מה שהמהר"ל אומר כאן, שלכן נזכרו האבות אחורנית, למה הוא מתכוון? מהסוף להתחלה. כאן זה נקרא אחורנית. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לפרשת השבוע.
למה? כן. עכשיו קודם יעקב.
וזכרתי את בריתי
יעקב.
ואף את בריתי יצחק. ואף את בריתי אברהם אזכור. והארץ אזכור. למה אתה מתחיל מיעקב? תתחיל לפי הסדר הכרונולוגי. הנה דרשה לפרשת השבוע. כן? אתה צריך להתחיל לפי הסדר הכרונולוגי. פרשת בחוקותיי, פרשת הברכות. ופרשת הכללות, אבל בסוף, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אחרי שיבואו כל הצרות שמוזכרות כאן, בסוף אזכור את בריתי. מה מתחילים? יעקב. למה אתה מתחיל מיעקב? תתחיל מהסבא, תמשיך באבא, תגיע לנכד. לא. מתי הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית? בגאולה. ומי הוא סיבת הגאולה? יעקב. לכן באחרית הימים מתחילים מיעקב. כי יעקב הוא סיבת הגאולה. כי יעקב מחכה כבר הרבה זמן לעשיו. כדי שעד שעשיו ייפול לפניו. אז הוא מחכה לו הרבה זמן. ובאחרית הימים סוף סוף זה יהיה. סוף סוף זה יקרה. בפגישה שהייתה להם בזמנו, מי השתחווה למי? יעקב לעשיו. עוד חזון למועד. אתה תקבל בינתיים כמה שנים, שאני אשתחווה ואקנה לפניך, ואנחנו נגיע לסיבוב הבא. מתי? באחרית הימים. לכן כשהתורה מזכירה את הגאולה שתהיה באחרית הימים, מתחילים ביעקב, כי זה הנושא העיקרי. זה העניין העיקרי. העניין העיקרי זה נפילתו של עשיו לפני יעקב. לכן מתחילים אחורנית. זה הכוונה. הבנת מה זה אחורנית? זה מן הסוף להתחלה. מיעקב, כי הוא הגורם. כן? כמובן, מצרפים את הזכות של כל האבות. ברור. צריכים לבוא עם כל הזכויות. גם של יעקב אבינו, גם של יצחק אבינו, וגם של אברהם אבינו. נכון. אבל העיקר, העניין המרכזי, מה זה? יעקב. יעקב הוא שמו ישראל. כי מה שיפיל את עשיו, זה ישראל. זה נכון מה שאתה אומר באופן מסוים, אבל יש בכל זאת כן, שכל פעם הקדוש ברוך הוא מחזק את הברית. אתה רואה שבהתחלה הוא קורא את ברית עם אברהם, אבל יש לנו את ישמעאל. טוב, אני קורא את ברית עם יצחק, אבל יש לנו את עשיו. אני קורא את ברית עם יעקב, זה הגמרא. שכשביקש לגלות את הקץ, הסתלקה שכינה. נסתה ממנו. אמר רק רגע, אולי בעיה פה. אולי בין 12 רבנים שיש כאן מישהו לא ראוי? מישהו לא שייך? אולי זה קורה כמו שזה קרה עם אברהם ויצחק? אמרו הבנים? לא, מה פתאום? כולנו שייכים. איש אחד אנחנו. זה נגמר. כולנו שייכים לגאולה. כן. זה ברית עם יעקב אבינו אחרי שכבר נעשו כל הבירורים. כל המיונים כבר נעשו, נגמר. ישמעאל בחוץ, עשיו בחוץ, נשאר רק יעקב, ונשארו יעקב ובניו, ישראל. מיתה שלמה. ולכן הוא יכול להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה? כי אברהם אבינו לא יכול להגיד, יש לו בן כזה שהוא באמת לא ככה. הוא לא שייך, ויצחק לא יכול להגיד. כי יש לו בן שלא שייך. אבל יעקב אבינו, כל הבנים שלא שייכים. לכן הוא יכול להגיד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי כל בניי מקבלים את עול מלכות שמיים. כן? מי רצה לשאול? טוב, אז בואו נמשיך. כן, בבקשה. בהר ציון. נכון. זה אנחנו. זה אנחנו. ועלו מושיעים בהר ציון, זה אנחנו. אנחנו כובשים לאט לאט את הר ציון. מתקרבים. לשפוט את הר עשיו, בדיוק. כן? לשפוט אותו על מה שהוא עשה לנו במשך אלפי שנים, וניסה לתפוס את מקומו של הסבא. אלפי שנים הוא ניסה לתפוס את מקומו של הסבא, אז באחרית הימים עושים משפט. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. זה אנחנו. מי עכשיו עולה בהר ציון? זה אנחנו. הנה, זה הגיע. שאנחנו עולים בהר ציון. בפועל. בגאולת קרקע. להתקרב אל הפסגה. אל האמת הגדולה. וכמובן, הולך קרב וסופו של אדום, של מלכות אדום, ולכן הוא גם לא רגוע בכלל. הוא מאוד דואג, הוא מרגיש שסופו קרב הוא בא. לכן הוא עושה לא מעט צרות. כן.
אבל
מה
אני
מעשה
בדיוק?
מה?
היום ישפוט את האדום.
אתה שואל מה המשמעות של הפסוק הזה שכתוב בנביא עובדיה? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו? לשפוט את הר עשיו זה לעשות איתו חשבון. הוא רצה, אתה יודע, יש סכסוך בין שני אנשים. מה קרה? כל אחד אומר, העסק הזה הוא שלי. כן? כל אחד אומר, זה העסק שלי. והם לא מצליחים. והוא אומר, אז באים לבית משפט. אז השופט שואל את פלוני, מה אתה טוען? אומר, זה העסק שלי? הוא שואל את אלמוני, מה אתה אומר? מה פתאום זה העסק שלי? אז שואל השופט את פלוני, למה אתה טוען שהעסק הזה הוא שלך? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני בתוך העסק הזה כבר המון שנים. והוא לא התקרב לכאן. שואל השופט אלמוני, זה נכון? מה אומר אלמוני? זה נכון? אז אומר, אם כן זה הוכחה שזה שלו. אומר, כבוד השופט, זה המון שנים שהוא לא נותן לי להיכנס לעסק שלי. כל פעם שאני ניסיתי להיכנס, הוא איים עליי, נתן לי מכות. אז מה אני אשם? זה בדיוק העניין. ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. עשיו אומר, העולם שלי. אומרים המושיעים, העולם שלך. כן. השתלטת עליו בכוח. בחוצפה.
בחרב.
בשריפות, בהריגות, בטבח, בפוגרומים. אבל זה נגמר. ועלו מושיעים. מה זה מושיעים? שיש להם כוח עכשיו להושיע. זה הכוונה המושיעים. שבידיהם הכוח להושיע. זה נגמר. זה אלפי שנים לא נתת לי להגיד את האמת ולומר את האמת. ומי שהיה מעיז להגיד את האמת, פף. היו מיד משתיקים את קולו. מדקים אותו. אבל לעתיד לבוא נעשה משפט עם עשיו. ואנחנו נביא לו את החשבון על כל מה שהוא עשה. כן.
גדולה ראשונה אמרנו כנגד אברהם. איך גדולה שנייה קשורה ליצחק? שלישית כנגד יעקב. איך יצחק?
נכון. היו באמת שלוש גאולות. יציאת מצרים, שיבת ציון הראשונה, ושיבת ציון השלישית. זה אנחנו. נכון, אברהם זה יציאת מצרים, והמהר"ל מביא, נכון, אברהם מביא הוכחה שהרי ההבטחה ליציאת מצרים למי ניתנה? לאברהם אבינו. והגאולה האחרונה אמרנו בגלל נפילתו של אדום. עכשיו אתה שואל על גאולת יצחק, למה זה באמת מתאים לשיבת ציון? כי היא גאולה נסתרת. זה כמו יצחק אבינו, הוא לא עושה כלום. לוקחים אותו לעקדה, אומרים לו, תגיד ברכה. הוא אומר ברכה. מי שברך אבותינו, הוא יברך את מי? את מי שנמצא לפניי. אז אמרה רבקה ליעקב, אתה תהיה שם. זה אותו דבר. הגאולה של שיבת ציון, היא לא הייתה ביד רמה. היא הייתה באישור של אומות העולם. זה קורש, נתן לנו רשות לחזור הביתה. כשהגענו לפה, גם היו בעיות, גם היו צרות. וגם בזמן שהיינו כאן, כל הזמן סבלנו מכל מיני מציקים. זה דומה מאוד למדרגתו של יצחק, שהיא מדרגה עליונה מאוד, אבל היא נסתרת. היא נסתרת. אפילו תקופה מסוימת, אדום, היה ממנו מלך עלינו. מי זה? מה, לא לומדים היסטוריה בארץ? הורדוס! הורדוס הוא מאדום. והוא מלך על ישראל. זה מתאים. נכון? זה מתאים, כי ליצחק היו שני בנים, אחד בשם יעקב, והשני בשם עשיו. הוא אפילו הופך להיות מלך של ישראל, הוא משתף פעולה עם הרומאים. ובהתחלה זה נראה כזה שאפשר להסתדר. בסוף כמובן זה קטסטרופה. אבל זה מדרגה מאוד עליונה, זה מדרגה של תורה בעיקר, בית שני זה מדרגת התורה. זה קדושה עליונה. קדושת התורה, זה מתאים ליצחק אבינו. הגאולה השלישית זה גאולה אקטיבית. אנחנו חייבים לפעול. זה יעקב אבינו שנאבק, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אצל יצחק אין מאבקים. זה מדהים, שיבת ציון אחרי גלות בבל, זה אומרים לנו, אתם יכולים לחזור, אתם חוזרים. לא היה כיבוש. חזקה. כמו יצחק, איפה שיצחק נמצא, זה הדברים מסתדרים. אבל בלי מאבקים. מה? זה הגבורה. גבורה זה כובש את יצרו. ככה כתוב במשנה במסכת אבות. זה כובש את יצרו. מה שנותנים לנו אנחנו מקבלים. אז אכן, זה נתנו לנו להיכנס חזרה לארץ, נתנו. נתנו לבנות בית המקדש, נתנו. עצרו את בניין בית המקדש, עצרו. אתה מבין? זה הולך לפי מה שנותנים. בסוף, מה? לא, זה לא פחדנות. זה פחדנות זה משהו אחר. פחדנות זה אתה לא יודע מה אתה רוצה. יודעים, אנחנו יודעים מה שאנחנו רוצים, אבל התנאים הם כאלה שאנחנו פועלים ברשות המלכויות. זה פועלים ברשות המלכויות. בסוף עשינו דבר גדול מאוד בזמן בית שני. כל התורה באה מבית שני. זה הגודל של יצחק אבינו. כל התורה של בית שני זה משיבת ציון של בית שני. אבל זה לא ביד רמה.
בלי מעשה?
זה
בלי הרבה מעשה?
כן. זה לא...
זה
לא הכיבוש. נכון. כן. ריש לקיש. הוא כועס. הוא אומר, למה נשארתם בבבל? הוא כועס. על רב אבר חנה. הוא לא אומר לו שלום. הוא אומר, למה אתה לא אומר לי שלום? כי אני כועס עליכם. למה אתה כועס עלינו? כי אתם נשארתם בבבל. אבל היו לנו בתי מדרשות, וישיבות גדולות, והיינו צדיקים גדולים. נכון, כל מה שאתם אומרים זה יפה. אבל תכלס בשטח, זה גרם לחורבן. כי היינו צריכים לחזור לכאן ביד רמה. עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית. הגמרא אומרת, שראויים היו ישראל, שהביאה השנייה תהיה כמו הביאה הראשונה, ביד רמה, בכוח גדול, בהצלחה גדולה. אבל מה לעשות? רוב עם ישראל נשאר בבבל.
מה הרגע זה היה
השלישי? בסדר, לכן באמת היה חורבן, אינה חינמי, אתה צודק. לכן באמת אנחנו לא נעצרים ביצחק אבינו, ממשיכים הלאה עד שמגיעים לדרגה השלמה שכוללת את הכל. יעקב אבינו כולל את כולם, הוא כולל גם את אברהם וגם את יצחק וגם הוא עצמו. וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, כולל, ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. כלומר, לא מוותרים על אף אחד, אבל הגאולה האחרונה אחתה היא מדרגה של יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא מתמודד עם כולם, יש לו עסק עם לבן ויש לו עסק עם עשיו ויש לו עסק עם פרו. עם מי אין לו עסק? כולם. ומנצח. זה הגאולה האחרונה. לכן, הגאולה האחרונה, אנחנו מאוד שותפים. זה לא כמו המציאות של גאולה שנייה. זה גאולה שנייה, חלק מן העם בכלל לא כאן. הרוב לא כאן. חלק כשהוא כאן, הוא הולך לפי הרשות שנותנים לו לעשות מה שנותנים לו לעשות. זה מתאים למדרגתו של יצחק. זה מה ש... מה זה בארץ אזכור? שהגאולה האחרונה היא כל כולה גאולת הארץ. החיבור שבין ישראל לבין ארץ ישראל, וארץ אזכור. הכוח של הארציות. ולמה זה ככה? יש פה סוד גדול. כי עשיו, מה טען עשיו? עשיו אמר כך, יעקב, כן, אתה בחור ישיבה, תעשה טובה, אל תתעסק בענייני העולם. מה אתה מבין בכלל בענייני העולם? אתה חושב שאתה מבין משהו בענייני העולם? אתה בחור ישיבה, ויעקב אשתם יושב ועלים. אז אני מציע ככה, אני אתן עניינים בארץ, ואתה תנהל את העניינים בשמיים. מה דעתך? זה רעיון טוב, לא? אני מנהל את העניינים על כדור הארץ, אתה תעוף לשמיים. אני אעזור לך לעוף לשמיים. אבל את ענייני הארץ אתה משאיר לי. למה? כי אני מבין בעניינים האלה, ועשיו, איש צייד, איש שדה, הוא מבין את ענייני העולם. בסדר? עכשיו מגיעים לסוף ההיסטוריה, משפט. ועלו מושים בהר ציון לשפוט את עשיו. מה אומרים עשיו? מה קרה? מה יש? זה הרי היה התפקיד שלנו לנהל את ענייני העולם. נו, אתם מסוגלים לנהל את ענייני העולם? בואו נראה אתכם. והארץ אזכור. יעקב באחרית הימים מגלה שהוא לא רק יודע לנהל את ענייני השמיים, אלא הוא יודע לנהל גם את ענייני הארץ. והארץ אזכור. כי הקידוש השם הגדול זה לא לטייל עם המלאכים. הקידוש השם הגדול זה לטייל עם בני אדם פה. אז עשיו אומר, בוא נראה אותך, אתה יודע, למשל, בוא נראה אותך. אתה טוען שאתה יודע לעניין הארץ. למשל, אתה יודע צבא? כן. מה, אתה יודע צבא? כן. מה זאת אומרת? אתה בחור ישיבה, נכון? בחור ישיבה בצבא. אתה יודע משחק? כן. אתה יודע לנהל מדינה? כן. מה צריך להיות? מה, אתה יודע גם לנהל את עניינים של העולם הזה? כן. אז עכשיו הטענה של עשיו נפלה. כי זאת הייתה טענתו במשך שנים. עזבו את היהודים בשמיים. עזרו להם להיות בשמיים. כל הזמן שלחו אותם לשמיים. ובאחרית הימים והארץ אזכור. לא. הארץ לא צריכה להיות מופקרת לאנשים שהם חיים בלי השמיים, שנאמר כי מהשמיים על הארץ. אנחנו קשורים גם לשמיים וגם לארץ, לכן והארץ אזכור. כי הארץ באמת במשך המון זמן היא נעזבה לכוחות ארציים, גשמיים, מגושמים, רודפי בצע, בלי שמיים. זה האמרה המפורסמת שמלווה את העולם מאז שמלכות אדום הלכה ועלתה לשלטון. תן לקיסר מה ששייך לקיסר, תן לאלוקים מה ששייך לאלוקים. אבל אל תערבב את התחומים. בארץ שולט הקיסר. אל תבוא עכשיו בסיפורים של אלוקים. פה זה כללים אחרים לגמרי. צריך להרוג, הורגים. צריך לחמוס, חומסים. צריך לגזול, גוזלים. צריך לשקר, אז משקרים. מה אתה רוצה? פה זה הקיסר. פה זה ענייני העולם. זה לא... יעקב אשתם יושב עולים, צב בעול. אבל תיתן לי פה לנהל את העניינים. באחרית הימים, ועלו מושיעים והר ציון, שהם באים להושיע את מה? את הארץ, את הרסיו. הם באים להושיע את הארץ, מהעושק היסבי. ממגדלים שלא מגיעים לשמיים, כי לא אכפת להם מן השמיים. אז זה הסוד הגדול של אחרית הימים. לכן כתוב, והארץ אזכור. כאילו שהארץ נשכחה, היא נעזבה לשלטון פרוע, שאין לו שום חשבון. וכמו שהרב כותב בספר אורות, שבמשך הרבה זמן לא התעסקנו בענייני העולם, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רישה וברבריות. בינתיים, מה אתה שואל?
למה הארץ
ליהודים
זה נשמע כמו
גנאי? כי עם הארץ זה ודאי לא טוב. כי זה אומר שהוא קשור רק לארץ.
אבל אם בכוח יהודי, בכוח...
אז הוא לא עם הארץ. אם הוא גם קשור לתורה, אז הוא לא עם הארץ. עם הארץ זה אומר, קשור רק לענייני הארץ. אז לכן זה כינוי של גנאי. האדם הזה הוא עם הארץ. הוא מתעסק רק בענייני הארץ.
אתה תמיד חכם עם הארץ, אבל יש משהו בהם
קשור. ודאי. ודאי, הדגם הוא תנ"ך. בתנ"ך זה לא ככה. בתנ"ך מצאת, וגם אחר כך מצאת גם אצל חכמינו, שהם היו גם וגם. רבי יוחנן הסנדלר, רבי יצחק נפחה, נפח. ובזמן התנ"ך בכלל אלישע הנביא הוא חורש. אפשר להגיד, נכון? אכן זה תיקון, ודאי. מה?
זה משלב, לעבוד הארץ.
נכון, בוודאי. נכון, זה מפויה מפורש, זה כתוב מפורש בקריאת שמה. ונתתי מטר ארציכם, ביתו ירום מלכוש, ואספת דגניך, ותירושך ויצריך. לבהמתך ואכלת וסברת. למי זה נאמר? למי מה שאמרתי עכשיו זה נאמר? לעם ישראל אומר ידידיה. זה נאמר למי שקיים את הפרשה הראשונה של קריאת שמה.
שכל.
נכון?
הפרשה הראשונה זה מדבר על הדעת קודם, אחרי זה תגיע
מצווה. נכון, איך זה מתחיל?
גם הרמב״ם בהקדמות שלו אומר ש... בהקדמות, אני לא זוכר ביטוק, אני אנסה. אבל יש שם הרמב״ם לא זאת אומרת
שהאידיאל
זה תלמיד חכם, חכם, עם הארץ.
מה זאת אומרת? זה משנה מפורשת, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למזוד, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, הוא נהיה עוד יותר תלמיד חכם בזכות שהוא מתחתן, בין 20 כל יוצא צבא בישראל, כבר גמר שעשו פוסקים. ודאי שזה ככה, מה זאת אומרת? פשיטה. לא כמו הטיפשות שלוקחים ילד בן 5 ושמים אותו מול המחשב. הוא כבר יודע לשחק במחשב. אז זה בוודאי, זה פשיטה. אבל אחרי הבן 20, כל יוצא צבא בישראל. אחרי כך לאט לאט, בין 30 לכוח. וכולי. ודאי שזה הסדר הנכון. ברור שהסדר הנכון זה הפיתוח הנפשי, נשמתי, רוחני של האדם. סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים. מה?
מה זה כבר מה שאמר
שם, שעם הארץ,
שיהיו לו לחברה?
כן, כי בסופו של דבר, הרי בסופו של דבר בתהליך הזה שאני ציירתי, יש דרגות מדרגות שונות. יש אחד שבגיל 15 מתחיל שס, בגיל 18 מגיע לחופה, כל השס בידיו. ויש אחד, כמו שהרמב״ם כותב, שבבית ספר 25 תלמידים, לא רק הטובים, שיהיו גם, זה ידוע, מה לעשות? אין, לא כולם מוכשרים, לא כולם מבינים רש"י תוספות, פלפולים, חילוקים. יש אנשים שבסדר. אבל כולם צריכים להתחיל קודם כל ובדיברת בם. העניין הזה שאספת דגניך ותירושך ויצריך, זה מתחיל קודם כל מפרשה הראשונה של קריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. בכל נפשך ובכל מודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלתך ובביתך ובשוך ברוך קומך וקשרת לאות על ידך ואילו תעבוד בניך הורטבת לאזור ביתך ואספת דגניך. זה הסדר. אומרים את זה כל יום, לא שמים לב, זה ככה כתוב. אחרי שבמשך שנים ישבת בישיבה, למדת תוירה, עברת להיות תלמיד חכם, אדם הגון, אדם ישר, אדם שמנהל את החיים על פי עקרונות אלוקיים. חבוד, לך לעבודה, תבנה את העולם, תהיה קצין בכיר בצהל. לא מבולבל. וכמובן, מתוך זה יהיו כאלה שהתפתחו להיות עוד יותר תלמידי חכמים, כי צריך הרי תלמידי חכמים גדולים. צריך תלמידי חכמים עצומים. שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. בסדר, זה טבעי. יש אנשים שעיקר בשבילם בחיים זה השדה. אבל גם אלה לא פטורים. מה אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה? אף אדם אינו פטור מתלמוד תורה. צעיר, זקן. אפילו אדם נשוי לא פטור מתלמוד תורה. אפילו. כולם חייבים. בדרגות שונות. ברוך השם. ברוך השם.